יום שני, אושת ויקל פקודי. רבותיי, יש לנו היום סיפור על מורן המשגיח, רב חזקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיום זה היורצייט שלו. נספר לכם אחרי זה על הפוני ויז'רוב, שנכנס לחדר אוכל בישיבה וראה שכמה שולחנות לא מכוסים במפה בשבת קודש. ובדף היום מבהלוכה, נדבר על, על ענייני קיפולי בגדים, למה אסור לקפל בגד בשבת לפי הכפלים הקבועים, כמובן למדורים הקבועים, נספר לכם על המבחנים של דירשו שיש השבוע. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. הסיפור היומי, בספר של הרב לורנס במחיצוסום, הוא מביא שם שהרב בויר סיפר לו, שפעם אחת נאבד לו ארנק ברחובות תל אביב, ובאותו ארנק היה סכום כסף גדול של כספי ציבור. כמובן שהוא התאמץ לאתר את אותו ארנק, אבל המאמצים עלו בתוהו והוא לא מצא אותו. הוא מספר שיום אחד מתקשר אליו איזה אדם שהוא לא הכיר אותו, אדם לא מוכר מתל אביב, והוא מודיע לו, שהוא מצא את הארנק שאפשר לבוא לקחת אותו. המוצא השער היהודי שלא שומר תורה המצוות, והוא מספר לרב בויר, כשהוא מצא את הארנק, אז הוא חשב לקחת את הכסף לעצמו. אבל הוא פתח את הארנק, והוא רואה בו תמונה של איזה רב. והוא אומר שהוא ראה את התמונה של הרב, והוא הרגיש שהוא לא מסוגל, לקחת את הכסף לעצמו, ושהוא צריך להחזיר את האבידה. הוא אומר, אני לא יודע מה גרם לי את זה, אבל כשהתבונרתי בתמונה, הוא הרגיש שמשהו בלב זועק. את חייב להחזיר את הכסף. והרב שבתמונה כמובן, כמו שאתם מבינים, לא היה אלא רבינו, המשגיח הגאון רב חזקי לוינשטיין, זכר צדיק לברכה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבושן להשם. ככה נקרא בעזרת השם בפרשת השבוע. הפוני ויז'רוב נכנס פעם לחדר אוכל בשבת, והוא רואה שכמה שולחנות לא מכוסים במפה. זה היה בשבת כאמור. אז הוא פנה אליי קבוצה של בחורים, והוא אמר להם שמקובל אצלו על הנוברדקר דיבוק, כן? זה היה מייס המפורסם שהיה בנוברדוק על בחור יהודי שנכנסה בו רוח. הוא אמר פעם שהוא גלגול של האדם שזרק את האבן הראשונה על זכר יענובי, כן? כמה אלפי שנה אחורה. והוא מספר שבאחד השבתות הכניסו אותו בכוח אל הבית של חיים ולוז'ין. והבחור נבעל, הוא הלך ככה הלוך חזור, ממש הוא התעלה, כמי שהחזות טירוף, לא כמי שהחזות דיבוק, אלא כי הוא באמת החזות דיבוק, אלא פשוט נשתלל, רץ הלוך חזור, הוא לא מצא לעצמו אחיזה, בגלל הקדושה של הבית, הקדושה של השבת. בסוף הוא מצא איזה פינה קטנה באחד משולחנות הבית, ששם הוא התכופה והתחבא שם, והוא חיבק ונשק את אותו פינה, והוא הסביר שבגלל שהמפה של השולחן שם הייתה מקופלת והשולחן היה מגולה קצת, אז זה היה המקום הכי פחות, עם קדושה, ושם, רק שם הייתה אחיזה לחיצוני. זה הסיפור מופיע בעריכות בספר להגיד, הספר הנפלא, מופיע גם בגיליון הגדנק. ואנחנו מגיעים למדור קינם חוכמה פרקי עובד. איזה הוא מכובד המכבד יסבריות. בספר הכי ראובן, מסופר שם על רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, שבאחד הפעמים שהוא סיים, אחרי שהוא סיים לדרוש שם בית הכנסת, היה ביישוב קדימה, אז הוא רואה ששני אנשים ככה מתדיינים ביניהם, מתווכחים, מי יזכה לעשייתו לבני ברק? רב ראובן שהוא חרד לכבודו של כל יהודי מישראל, אז הוא לא רצה להכריע ביניהם. ולכן הוא פנה לאחד מהאנשים שהכיר מבני אותו מקום, והוא ביקש לנוח בבית מעל הדרשה לפני שישוב לבני ברק. טוב, האיש כמובן נענה לבקשה בשמחה ונתן לרב ראובן את המפתחות לבית. אחרי זמן קצר, האיש חזר הביתה, והוא רואה שרב ראובן כבר עזב את הבית. הוא חשב וחשב, ואז הוא הבין שרב ראובן חשש לפגוע בכבודם של השניים, והוא חיפש איזושהי אמתלה, איך איך לחמוק מאותם שתיים שהתווכחו ולנסוע לבני ברק לבד. הוא ממשיך ומספר שהמייסה הזה הראה ביישוב קדימה, שלפני 35 שנה לא היה יישוב מפותח כל כך, ורב ראובן נאלץ ללכת במשך 3/4 שעה בחושך, במדבר שממה, עד שהוא הגיע לתחנת אוטובוס הרחוקה. וכשהוא הגיע לתחנה, הוא היה צריך לקחת אוטובוס לנתניה, שהגיע לשם רק אחרי שעתיים. וכשהוא הגיע לנתניה, הוא לקח אוטובוס לתל אביב, ומתל אביב לקראת סוף המסע, לקח אוטובוס לבני ברק. ובשעה מאוחרת, רק אז הוא הגיע הביתה. וכדרכו של רב ראובן, לנהוג בעצמי הלכת, הוא לא גילה לאיש את הסיבה של האיחור. ורק אחרי הפטירה שלו, כן, מעל 35 שנה אחרי זה, הגיע אותו בעל מייסה לנחם את הבנים בימי השבעה, וככה נודע הסיפור הנפלא הזה. וביום השביעי, יהיה לכם קודש שבוס שבוסם להשם. פסוק שהזכרנו מקודם. בנר לשולחן שבת, האלון הנפלא, מובא שם סיפור שסיפר, הוא כותב ידידי הרב רבי יעקב שין. הוא מספר שזה היה יום חמישי בערב, הלך לערוך את הקניות לכבוד שבת. הוא מוציא את הכרטיס של הכספומט, מכניס אותו למכונה. הכרטיס נבלע. הוא אומר שהבנק לא היה יתרת זכות, כך שהוא לא יכול להוציא כסף בדלפק. הבית ריק. הוא חושב לעצמו, מי יבקש כסף? חמותו בחול, אמא שלו אלמנה, אין לה כסף. היה חדש בבני ברק. לא הכיר אנשים שיהיה לו נעים ללוות מהם, מה יהיה? הוא הרגיש שנפלה על הפסוק של צרה, אבל היה לו ביטחון, היה לו ביטחון שיהיה טוב. היה לו חינוך מהבית, שבשבת יש שפע מיוחד. הוא מספר שם היום משפחה של 13 ילדים. ביום יום הייתה עניות, היה אוכל במסורה. שתינו מים בלבד. בוודאי שלא היו ממתקים בבית. אבל בשבת, בשבת הייתה מלכוס, כמו בני נסיכים. אוכל בשפע, סלטים, קוקה קולה, ממתקים. אני נגשה בסמתי. הוא מספר שהילדים של השכנים היו אוהבים לבוא אליהם לשחק איתנו, כי זה היה מאוד כדאי, היה אצלם הבית דברים טעימים משבת. ביום שישי קמתי מוקדם, והלכתי לטפל בבית הכנסת חסידים, שזה היה בשכונת נחלת סירוקה. הוא מספר שעד לאותו בוקר מעולם לא יצא לו להתפלל באותו בית הכנסת. שחיז. אחרי התפילה, ניגש אליו אחד המתפעלים, כותב פה, קוראים לו הרב הגאון רב אריה דלת, לא מזכיר לשם משפחה, שלא יבואו אליו אולי עוד אנשים. הוא לא הכיר אותו, אבל הייתה לו הרגשה שזה אני. אולי, הוא שואל אותו, האם אתה רב יעקב? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, חזרתי השבוע מארצות הברית, ומישהו שמה שלח לך מעטפה. הנחתי אותה באיזה משרד של השכרת רכב ברחוב אלישע. מספר, הוא מיד הולך לשם, הסקרנות גוברת. פותח את המעטפה של סכום כסף יפה, $200. כשראיתי את השם על המעטפה, נזכרתי. הסיפור של המעטפה לא היה פשוט בכלל. הוא אומר, זה היה לפני 10 שנים, שהוא הלווה $200 לאיזה בחור שהוא הכיר. לימים אותו בחור הסתבך. הסתבך בכספים וברח לארצות הברית. במשך שנים היה אסור לו לחזור לארץ. ועכשיו, לפני שהוא התחתן, עלו ביורי תשובה לפרוע את אותו חוב, הוא החליט לשלוח את הכסף, ככה הוא כתב במכתב. טוב, אז הוא מספר שהוא פרט את הכסף, הלך למרכז קניות, סמוך, מילא את העגלה בכל טוב, והלך הביתה. סוחב מסע כבד, אבל הלב, הלב קל וצועל. הרגיש שהמלאכים עוזרים לו לסחוב. הוא אומר, בבית הוא העמיד את כל המצרכים על השיש והתחיל לבשל. הוא אומר, אשתי חזרה מהעבודה, הייתה עמומה. שאלה אותי בדמעות, דמעות של התרגשות מסתום, מאיפה כל זה? הייתה בטוחה שהשבת הולכים לאכול חלבי. הוא אומר לה, אני אספר לך בליל שבת. באותו שבת, מסיים את הסיפור אותו יהודי יקר, היו לי רגשות שלא היו מעולם. כדוש ברוך הוא מסובב מעטפה עולם שלם, כדי שתבוא אלינו בזמן. סעודת שבת, היה נפלא, אפשר לראות במשך שעות, התרוממות רוח מיוחדת. סיפור נפלא, שמופיע באלון הנפלא, נר לשולחן שבת. נספר לכם על המבחנים שיש השבוע שדירשו בכולל, יום חמישי דירשו בכולל, יום שישי מבחן קניין תורה, דפיים בהלוכה, מוסר, קניין חוכמה, קניין משנייס. שיהיה בהצלחה לכולם. שיעור דפיים בהלוכה של הרב ארי זילברשטיין מדבר היום על איזה בגד מותר לקפל לפי הכפלים הקבועים ובאילו תנאים. ומה דין כיפול שלא לפי הכפלים הקבועים. אז בואו נלמד גם אנחנו את זה רבותיי. למה בעצם אסור לקפל בגד בשבת לפי הכפלים הקבועים? חז"ל אסור לקפל בשבת בגדים ובדים לפי הכפלים הקבועים בגלל שהכיפול הזה מפשט את הקמטים שלהם, מיישר אותם בעצם, וזה דומה לתיקון כלי. בגד שהכיפול שלו לפי הכפלים הקבועים לא משמעותי ליישר את הקמטים, למשל בגד לבן, חדש, עוד לא כיפסו אותו, אז יהיה מותר לקפל אותו בתנאים הבאים. תנאי אחד, שהכיפול הוא לצורך שימוש בגד לשבת, ואין לו בגד חלופי שמתאים לשבת, ולכן, לדוגמה, אין לקפל את הטלית אחרי התפילה בשבת, גם אם היא חדשה, כמובן שהוא לא עתיד להשתמש בה עוד בשבת. ותנאי שני, שהכיפול מתבצע בידי אדם אחד, ולא בידי שניים יותר. וגם באוויר, זאת אומרת, בלי להניח את הבגד על גבי השולחן וכדומה. זה בכיפול הרגיל. כיפול בגד בצורה מזמנת, לא לפי הכפלים הקבועים, אז מן הדין מותר גם כשלא מתקיימים אותם תנאים שאמרנו, והסיבה, כי הכיפול הרעי ולא עתיד, וזה לא עתידים לקיים אותו, ולכן זה לא נחשב תיקון כלי. אבל, הרצוי להחמיר שלא לקפל גם כיפול הרעי, אלא בכל זאת, שכן מתקיימים אותם תנאים. ואם הוא מתיר את הבגד בכיפתו כיפול הרעי למשך מספר ימים, למשל תלית, כיפול הרעי, אבל נשאר כמה ימים עד שבת הבא, יש לו תלית מיוחדת לשבת. אז יש אומרים שבאמת אין שם תיאטר, וזה לא נחשב כיפול הרעי ואסור. ויש אומרים שאם הכפלים הקבועים ניכרים, שככה זה בדרך כלל בתלית, אז היא נחשב לכיפול הרעי. כיפול שניירות ומפיות בצורה מיוחדת, נחשב גם כתיקון כלי ואסור. ויש מי שיסתפק בנוגע למפית חד פעמית, האם הכיפול שלה נחשב לתיקון כלי. אישור שרבולי מכנסיים לפי הכפלים הקבועים, שתולים אותם על קולה ועל כיסא, יש אומרים שזה לא בכלל האיסור של כיפול בגדים שאמרנו, כי זה לא המטרה של הכיפול לפשט קמטים, אלא לשמור על המכנסיים שלא יווצרו בהם קמטים. יש שמורים שרואי להחמיר בכך ויש עשרים. אבל, החזרה של הכפל בחפתי המכנסיים, מה שאנחנו קוראים מנג'טים, או להחזיר את הכפל של הצברון בחליפה, בחולצה, זה מותר לכל הדוד, בגלל שזה לא מפשט הקמטים, ועם אלה זה לא נחשב כתיקון כלי. וכך גם כיפול בגדים ובדים, שהכפלים שלהם לא ניכרים בגלל סוג הבד או האובי שלו, וכגון מעיל או שמיכת פוך מותר לכתחילה. נזכר רבותיי במה שלמדנו אתמול. בגד שהתלכלך באפר יבש או באבק, אם הוא בגד שרגילים להקפיד על הניקיון שלו מאפר ומאבק, אסור לנער אותו. וכל שכן שאסור להסיר את האפר והאבק בידיים, או באמצעות תברשת בגדים. בגד שמקובל להקפיד על הניקיון שלו, למשל בגד חדש או שנראה כחדש, בצבע שלו ובגד שלא מקובל להקפיד על הניקיון שלו מאפר מאבק, זה בגד בצבע בהיר או בגד ישן. עוד למדנו אתמול שבגד שנדבק בו לכלוך של בוט או תבשיל וכיוצא בזה, אם אין בעשרה של הלכלוך משום איסור טויכן, ואחרי שיסירו את הלכלוך, אז עדיין יישאר כתם על הבגד, מותר להסיר אותו. עד כאן במה שלמדנו אתמול. בואו נלך עוד יותר אחורה, נזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. הנושא הוא משקה חריף וחמר מדינו. יש מהראשונים שסוברים שבמקום שלא מצאו יין בכלל, או שלא מצאו בו יין כשר, ועיקר שתיית בני המקום עם משקה אחר, והמשקה הזה מכונה חמר מדינה, אפשר לקדש עליו, ובלבד שלא מדובר במים, או במשקה אחר שלא חשיבות, גם אם הוא משמש כמשקה העיקרי במקום. ואם מדובר במשקה חריף שלא ניתן לשתות ממנו כמלוא לוגמוב, שהיא הכמות הנדרשת לשתייה מיין הקידוש, כיוון שבשעת הדחק אפשר לצרף את טעימות כל השומעים למלוא לוגמוב. אבל אם מצאו יין במקום, גם אם המחיר שלו יקר, לא מקדשים אלא עליו. ויש שנראה מדברים שהמשקה שמשמש כמשקה יקר לבני המקום, עכשיו כחמר מדינה, גם אם היין מצוי במקום. אבל, לדעת ראשונים רבים אחרים, לא יוצאים ידי חובה בקידוש על משקה אחר מלבד יין. דף היום איתם לבבלי, אנחנו אוחזים במסכת עובדיה זרה דף ממתת. מדוע הפרה צריכה להרזות? ולמה נזרקו ארבעה מטבעות לנהר? וכיצד מבטלים פסל שהתנפץ? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היום. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור הנפלא של הרב אליהו אורנשטיין שליטה. ואנחנו מגיעים למדור, איי, המדור המתוק והנפלא, חפץ עם החיים. נכון, נכון שזה מתוק, רבותיי? אז בואו נלמד, תצטרפו אלינו ללימוד הימים בספר חפץ חיים. ההלכות שנלמדות היום ממשיכות לעסוק בעניין דיבורים שהיה ניתן לטעות ולחשוב שאין לו בכלל השנורת. כדוגמה דבר שהוא לא גנאי ממש, אלא שלילת מעלות. אז בספרים הקודמים חפץ חיים דן, באדם שאמר על חברו שהוא לא חכם. עכשיו פה הוא מפרט לגבי שלילת מעלות נוספות, כגון גבורה ואושר. הוא אומר ככה, אדם שמספר על החבר שלו שבטבע שלו הוא חלש, החפץ חיים כותב שעלול להיגרם לזה נזק לעניין קבלה שלו לעבודה למשל. אותו דבר לגבי מעלת אושר, הוא מספר על פלוני שהוא עני, או שהוא לא עשיר כמו שבאמת חושבים, אז הוא גם יכול להביא אותו לנזק. ועוד אם להפך, אם הוא אומר שהוא לא עדיק כמו שחושבים או שהוא עשיר, גם כן יכול להתגרם מזה נזק. בביורים ומוסטופים מציינים שהתנאי של גרימת נזק נצרך רק בדיבור שהוא לא מתוך כוונה לבזות ולגנות. כי אם הוא מתכוון לגנות, אז זה עשו משום לשנורא, גם אם לא יגרם מזה שום נזק ממשי. כלל נוסף החפץ חיים מדגיש, שהכל תלוי על מי מספרים. זאת אומרת, ייתכן שאדם אומר דבר אחד על שני אנשים, אבל לגבי הראשון זהו שבח, ולגבי השני זה גנות. לדוגמה, אם הוא אומר שפלוני לומד 3-4 שעות ביום, אז בשביל אדם שאין לו דאגות פרנסה, ואחרים מספקים את המזון שלו, זה באמת, זה דבר גנות. ואילו על אחד שוב על הבית, תרוד, להביא פרנסה לביתו, זה שבח גדול. אותו דבר לגבי הוצאות שבת. תרומות לצדקה, שהדבר תלוי אם האדם הוא עשיר או עני, או הנהגות מסוימות, שעבור אדם בינוני זה שבח, ועבור אדם חשוב הם גנות. בכל קצב בזה. לכן כתוב החפץ חיים. לא לטעות ולומר שדבר שאני לא מתבייש שיגידו עליי, מותר להגיד זה על מישהו אחר. כי הכל תלוי לפי עניינו של אותו אדם שלא מספרים, זה שבח או גנות עבורו. אגב, ענייני צדוקה, אז מביאים בביאור מוסופי מידון מעניין. האם מותר להביא רשימה של תורמים של מוסד מסוים למוסד אחר? אז יש שכתבו שבדיבור החפץ חיים יוצא שאין בזה לא שנורא, כי נגרם בזה נזק לאותם תורמים שיצטרכו לתת יותר. ובסופו של דבר גרם נזק למוסד הראשון, שהתרומות שמגיעות לו יופחתו. אבל כתבו שהכל לפי העניין. כי אם יש ביכולתם של אותם אנשים, אותם תורמים לתת יותר, מותר. וגם לפעמים זה כבוד לאותם תורמים שהשם שלהם מופיע ברשימה של תומכי תורה. החפץ חיים מסכם את הסעיפים האלו והוא כותב שקשה מאוד לפרט את כל הדוגמאות לדיבורים מהסוג הזה, שעשויים להיות בגדל ושנורא. ולכן, אומר החפץ חיים ומסיים, כך דברי הרמב״ם עטרה לראשך. וזכור אותו תמיד, שמה? שכל דבר שאם יתפרסם יוכל לגרום לחברו נזק בגופו או בממונו, או לעצר לו, או להפריד אותו, הרי זה לשון הרע. איי, איי, איי. קח את דברי הרמב״ם, עטרה לראשך. תעשה מזה כתר. עד פה הדברים הנפלאים של החפץ חיים במדור החפצים בחיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אז החפץ חיים בספרו תפארת סדום פרק ז' כותב, שמות לשונה התורה, יש אנשים שנכשלים באיזה אבון, כי הם חוששים שילגו עליהם חבריהם שנעשה להם אבון זה כתר. וכמה פתיעות יש באדם הזה שמתפתה לעבור הלווין שבתורה, בכל עת תפנה אותו דבר נקלה. והגה עצמך, אילו היה רואה אש שאחזה בלילה בבית אחד מיודעיו, וידפוק על פתחו, ויגיד לו, מהר, צא החוצה, האש אוחדת ביקורת ביתך, עד מעט אתה יכול להישרף. אז אם יראו שהוא מתעצל, הוא מתלבש, רוחץ את הראש, אפשר לצאת לשוק ככה, לא מתאים. שלא ילגו עליו, שהוא לא הולך מתוקן כדרכו. כמה תגדל בעיניו שכלות האיש? הרי יקראו לו שחל, טיפש. אני בשביל להג של איזה כסילים כמותך, תמסור עצמך לשרפת אש. אומר החפץ חיים, וכאשר יתבונן היטב, יראה כי הוא עצמו עושה כמו אותו אודיות. הרי אדם שובר מצוות השם במי זית, בוודאי תאכל אותו יש הגיהנום. ולמה הוא עובר על זה? רק בגלל אנשים טיפשים שלא יצחקו עליו. וכבר אמרו חז"ל, אומר החפץ חיים, מוטב לאדם להיקרא שותה כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. ולאו דווקא בעבירות, כי גם בכל המצוות שהן בקום ועשה, האדם צריך להיות זהיר, לא להתרשל מפני המלגים והמתלוצצים. ואומר החפץ חיים שאנחנו צריכים לקחת דמיון ממבקשי הכסף. לא, שאחד מעשה סוחר חדש. בהתחלה שהוא בא לשוק בין הסוחרים הישנים, הם מתחילים לצחוק. עוד אחד שרוצה להיות סוחר. אבל הוא לא מתייחס אליהם. והוא מסתכל על איפה יש לו עסקה טובה, איזה עסק טוב, לוקח, מרוויח, ואחרי זה מאחד הוא צוחק עליהם. אומר לעצמו, אם הייתי שומע על הלאג שלכם, ומפסיד את העסקים, הייתי מפסיד את כל הרווח שהרווחתי עכשיו. ומסיים החפץ חיים ואומר, ואם בחיי שעה כך, על אחת כמה וכמה בחיי הנצח, כי אב שמתחילה יליגו עליו, מה זה ועל מה זה נעשה שזה ירא שמיים. אבל אחר כך אומר החפץ חיים, אחר כך כשיגיע הזמן לקבל שכר המצוות, מה יענו אז השוחקים עליו? הלא בושה וכלימה תכסה את פניהם. עד כאן הדברים החודרים של מאור החפץ חיים בספרו תפארת סדום. ואנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, וכל אשר נדבה רוחו. יש פה סיפור נפלא מהספר רבלה, הספר על רבלה לופיאני. סיפר רבלה, בימי מלחמת העולם הראשונה, היה עדיין צעיר, מי ששלט על כלם 4 שנים, היו הגרמנים. כל הנושא של המזון והכלכלה נועל על ידי אותם גרמנים. בסדרים שהם הכתיבו, כרטיסי מזון וכדומה. הוא מספר שבין בחורי הישיבה היו כאלה שהם היו פליטים במקומות אחרים, שהיה אסור להם בכלל להיות בישיבה, אז עם אלה גם לא קיבלו מזון. הוא מספר שהוא היה נוסע מעיר לעיר כדי להשיג עבור המזון. הגיע אחד הפעמים לנאישטאט. הוא מספר שהיה שם רב זקן, תמיד חוכם המכובד, והגרמנים הביאו לנאישטאט איזה 1,000 פועלים מהעיר ליבוב, כדי לבנות במסילת ברזל. הפועלים האלו נכלאו מאחורי סורג ובריח. וכשעברנו שם, אז שמענו אותם צועקים בקול, אחים, רחמו עלינו. לא נתנו לנו שום מזון, אנחנו מתים ברעב. כיוון שכך, אז הלכה משלחת אנשים מכובדת ל... שר הכלכלה שבאותו עיר, והתלונה איך מעסיקים פועלים, לא נותנים להם מזונות. אז אותו שר הכלכלה התצדק, הוא אמר, אני לא אשם, אמרו שישלחו 500 פועלים, והכינו מזון ל-5 פועלים, אבל בסוף שלחו 1,000, מאיפה אני יכול להמציא עוד 500 מנות? והוא הוסיף בקרירות שהכל מתנהל אצלם במשטר וסדר, ואין לו שום מצא איך להושיע אותם. ובאמת הם כנראה, הם מותו ברעב. אז מספר, המשיך ומספר רבלה, שבעקבות אותו פרשה, הוא פרש מהעניין שלשמו הוא הגיע, והלך ביחד עם החתן של הרב מבית לבית, ופשוט ביקשו לחם של הפועלים האלה. ואת כל החרחמים שאספנו מתושבי העיר, שמנו בסקים, כדי למסור אותם לאותם פועלים מסכנים שהיו במחנה. הוא מספר רבלה שהוא זוכר שהם נכנסו לאחד הבתים, והוא מצאו שם אישה עם ילדים קטנים, והיא מראה להם חתיכת לחם, והיא אומרת, יותר אין לי בבית. אבל מה? את החתיכה של לחם היא חתכה לשתיים, היא זרקה אחת מהחתיכות לתוך השק שהיה לנו ביד. המייסה הזה, אומר רבלה, ממחיש להפליא את נדבת הלב. זה גורם לנו להבין את הפסוק, כבד את השם מאוינכו. במן כבד את השם? בטוב לב, בעדינות ובהרגש עם הדקים. ואיך? שתפריש מהאון שלך. נכון. אם יש לך הרבה און, אז נדבה מועטת לא מעיד על טוב הלב. אבל אל תקרי מאוינכו, אלא מגרוינכו. זאת אומרת, אפילו בזמן שהמצב קשה והמזונות מועטים, ואתה בכל זאת חוסך את הפרוסה מגרונך, ונותן לאחים שלך, וואה, זה עדות טובה, זה עדות טובה ללב טוב. הוא ממשיך ומספר על הספל מים, שמדי בוקר בבוקרו, כשהתלמידים היו הולכים לבית מדרש להתפלל, אז הראשון, שהיה רוחץ ידיים, מצא ספל מים מלא, מוכן לנטילה. מי הברז פשוטים אמנם, גדשו את הספל, אבל הם היו מעולים בהרבה רגשות של חסד והטבה עם הזולם. מים טהורים. הספל המים המלא זה היה עדות נוספת, חותכת, למורשת של החסד שטיפח וישריש רבינו רבי ללופיאן בישיבת כנסת חזקיהו, שהטביע את חותמה לשנים ארוכות. וכשתים צילמר, מעשה קלמאי, שיבת קלם, מעשה קלמאי נוסף, שחצה ימים ונערות, והגיע מליטה עד למושבת הברון בזכרון יעקב, ואחרי זה גם לרכסים, לכאורה מעשה חסד פשוט, אבל כמה חינוך תמון בו. נטלת ידיים, תעשה חסד עם הבא אחריך. תקדם אותה עם ספל מים מלא, שרק עכשיו תיארת בו את הידיים שלך. הרי אגע בעצמך, את אותו תרחה שכרוכה במילוי ספל, לא תחסוך מהחבר שלך, כי הוא בעצמו גם יזדקק וירצה למלא ספל הבא אחריו. אתה לא בא לחסוך פה תרחה פיזית פעוטה, למלא את הספל. לא זה מה שרבלה ביקש, הוא התכוון לדבר הרבה יותר נעלה וגבוה, לחשוב על הזולת. לא רק על עצמך. אתה לא הצטרך ולדאוג על עצמך כשנטלת ידיים למלא את הספל, באת אליה מוכן גם לחבר שלך. תדאג שהוא לא ידאג לעצמו. זה שרשרת של חסד. כמה אומנות יש לדבר הזה להפוך ספל, ספל מים פשוט, לשיעור מוסר חי. אוצר של מחשבה על הזולת. בתמונת מצב ששווה יותר מאלף מילים, רק ענק מוסר בדזו של רבינו, רבי אלופיאן, יכול לעשות את זה. סיפור נפלא על רבלה. ולסיום אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית, רבותיי. בצוואת בעל יסוד אפשר שעבוי זה כתוב, כן, היום זה היורצת שלו, רבי אלכסנדר זיסקינד, מאורדנה, הוא היה מתפלל לפני ברכת המזון. הוא היה אומר ככה, רבותיי, יוצרי ובורי, אצילני ששום אדם לא יבטל כוונתי בברכת המזון. תפילה מיוחדת בשביל לזכות לברך ברכת המזון, בכוונה. ואחרי הברכה, היה אומר, מודה אני לפניך, יוצרי ובורי, שיצלטני מביטול הכוונה בברכת המזון זו. השתדל אם כן, רבותיי, שלא לדבר בסביבתו של אדם שזך ברכת המזון, כדי לא להשיח את דעתו מהברכה. עד כאן דברנו להיום. מאחל לכם שיהיה לכם יום טוב, ושנזכה להפנים את הדברים, ואני בתוכם כמובן. הרבה הצלחה, היו שלום.